הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים מאזינים. כן, דרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-03-593-93-03-500-93-93. כיצד כדאי להרגיל ילד בעניין ברכת המזון ומאיזה גיל, האם ללמדו רק ברכה ראשונה במשך זמן מה ואחר כך להוסיף לו עוד ברכה וכן הלאה, או לברך איתו את נוסח ברכת המזון המקוצר, או שכבר מגיל 4-5 ללמדו לומר הכל ומה שמצליח מצליח. ברמת העיקרון, העניין הוא לחנך אותו משהו יותר מהר, וגם לא להכביד, לא להמאיס עליו את העניין של ברכת המזון. זאת אומרת, מה שיש כאלה שאומרים שרק ברכה ראשונה לחנך ואחר כך לא צריך, זה לא דבר נכון, כי ברכת המזון היא כוללת מדאורייתא שלוש ברכות, ברכת הזן, ארץ וירושלים. כך כותב המשנה ברורה בסימן קפ"ז, סוף סעיף קטן ד', וגם בשער הציון, עוד זין, שאומר שמי שאומר שמספיק ברכה אחת, זה לא מובן בכלל, הרי כל הברכות מפורשות עם דאורייתא. אלא הרעיון הוא, אומר המשנה ברורה, שאם באמת קשה לילד קטן בהתחלה לדעת את כל הברכות במלואם, אז אפשר עד גיל 8, ככה שרצינו בו דבר כותב, עד גיל 8 אפשר להשתמש איתו בנוסח של ברכת המזון המקוצרת. ברכת המזון המקוצרת זה פשוט לוקחים את עיקרי המשפטים מברכה הראשונה שזה הודעה למזון, מברכה שנייה שזה הודעה לארץ, מברכה שלישית הודעה לירושלים, וככה מתחנכים את הילדים עד גיל 8. אבל מגיל 8, שזה כבר גיל גדול, הילד כבר נמצא בכיתת לימוד, כיתה ב' וכדומה, אז כבר מלמדים אותם ומתרגלים איתם את כל ברכת המזון. זה לגבי השאלה הזו. מי שלקח קופסת פלסטיק שהיה בחומוס למריחה ולאחר ששטפה, הכניס במאכל בשרי יבש עם מעט רוטב, ושהה הבשר בתוכה 24 שעות. האם נעשה בשרי? ואם כן, האם יש דרך להכשיר את הקופסה שהרים יערה בעותכים, זה יתכווץ? ומה הדין עניין גלידה חלבית שקונים כשהיא בתוך קופסת פלסטיק? הנושא של כבוש כמבושל שייך דווקא בדבר נוזלי. דבר שהוא לא נוזלי, אלא הוא מוצק, דיינו ג'ל, או מוצק או אפילו ג'ל, דבר קרוש או ג'ל, אין בו דין של כבוש כמבושל. ולכן, גלידה חלבית, מכיוון שהיא, אמנם אם היא תפשיר, היא תהיה נוזלית, נכון, אבל כל זמן שהיא לא הפשירה, היא קרושה. ולכן, אין בזה דין של כבוש כמבושל, אחרי שהוצאת את הגלידה, ברמת העיקרון אתה יכול לשטוף טוב טוב את הכלי הזה ולהשתמש בו גם לדברים חמים בשריים. אותו דבר לגבי החלק הראשון של השאלה, ששמו שם בתוך הקופסת פלסטיק הזו, שמו שם רוטב בשרי עם בשר, הרי איפה שמו את הרוטב בשרי עם בשר? או במקרר או במקפיא. מכיוון ששמו את זה או במקרר או במקפיא, אז ממילא זה לא הופך להיות כבוש כמבושל, מכיוון שזה קרוש. אין אם כן מדובר בהרבה רוטב, ושמו את זה במקרה ולא במקפיא, אז באמת זה הופך להיות כבוש כמבושל, וזה נהיה בשרי, וצריך להכשיר את זה ב... או בהגעלה, או אם אפשר בהגעלה, אז צריך פשוט למלות מים 24 שעות ולהוריק, ועוד 24 שעות ולהוריק, משהו שלא משתלם לעשות בקופסת פלסטיק הזו, כן? אבל בעיקרון, אם זה היה קרוש כל הזמן, או במקרה או במקפיא, אין בדין כבוש כמבושל בכלל, כפי שכותב השער הציון בסימן תף ממזיין, עוד עין זיין בשם הפרי מגדים והשולחן שלמה. קיבלתי אלכו ג'ל, האם אלכו ג'ל עכשיו לכתחילה לגבי מים מכונים, הוא חשב כדיעבד, אז דיברנו שבוע שעבר שאם זה נשפח כמו מים או כמו שמפו, אז יכול להיות מים מכונים לכתחילה, אבל אם זה מוצא כמו ג'ל, אז זה לא לכתחילה, וגם בשבת אסור להשתמש איתו אם הוא מוצא כמו ג'ל. קיבלתי השבוע בדיקת קורונה ויצא חיובי, כרגע אינני מרגיש חוש ריח כלל. מה עליי לעשות לגבי הבדלה, ואיך עליי להוציא את אשתי וילדיי, האם היא יכולה להוציא אותי ידי חובה, או דילמה אני פטור לגמרי, ופשוט לדלק את הברכה הזו. אדם שאין לו חוש ריח, הוא עצמו פטור מברכת בורא מיני פסמים, בבורא עצי בסמים במוצאי שבת, כי אין לו חוש ריח. ודאי שלא חייבו אותו. האם הוא יכול להוציא את בני ביתו ידי חובה, הוא מברך והם מריחים? נחלקו בזה, דעת השולחן ערוך בסימן צדיק זין סעיף א', שהוא יכול להוציא את בני ביתו ידי חובה, אם הם לא יודעים לברך, או אם הם קטנים אפילו שהם יודעים. ולמה? כי זה נקרא כמו ברכת המצוות, שיש דין ערבות שיכול להוציא את מי שלא יודע, או את בניו הקטנים. אבל המשנה ברורה במקום, בשם הרבה האחרונים כותב שזה גדר של ברכת הנהנים, כי הוא נהנה מזה, וזה גם לא חובה, זה רק מן הכחמים. ולכן הוא כותב שמי שלא מריח, הוא לא יכול להוציא את בני ביתו ידי חובה. גם פוסקי ספרד חששו לספק ברכות להקל בדבר הזה כנגד השולחן ערוך, ולכן ההלכה היא בדבר הזה גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, שמי שאין לו חוש רוח, חוש ריח, כשהוא מגיע לברכת בורא מיני פסמים, הוא עוצר, אשתו או אחד מהילדים הגדולים יברך רק את הברכה הזאת של הפסמים, יכוון להוציא את כולם ידי חובה, יעבירו את הפסמים, ואחר כך הוא ימשיך לברכת בורא מאורי האש, והוא יכול לענות אמן, וזה לא נחשב הפסק לברכת הגפן, מכיוון שכך סדר ההבדלה. אם אני משתמש בתבנית אלומיניום חד פעמי, ואני רוצה להשתמש בזה שימוש חוזר, האם צריך לטבול את זה בגלל מוצר בחוץ לארץ בישראל? אם זה מוצר בחוץ לארץ, צריך טבילה לשימוש שני, שימוש ראשון, דעת רוב הפוסקים שלא צריך, דעת מרן עובדיה שכן צריך. אבל אם זה מיוצר בארץ, אז לא צריך בכלל אפילו בטבילה שנית. כל התבניות שהן תחת קשרות בדת ודעה חרדית, הם מיוצרים בארץ, ולכן מותר להשתמש עם זה טבילה, מותר להשתמש עם זה פעם שנייה ושלישית, אינם כן כתוב מפורש מיוצר בחוץ לארץ. אבל אם זה מיוצר בחוץ לארץ, כפי שאמרנו, טבילה שנייה אסור, אלא אם כן עושים טבילה, שימוש שני. ברצוני לשאול, מה הוא חזר לסור עובדין דחול, כמו לגרד גבינה בפומפייה, זה מה שחפה לפסיף יוד, למה לקחת פטיש ולפצוע בו אגוזים, זה לא עובדין דחול? שאלה חזקה, והתשובה היא, כי עובדין דחול מבואר ברמב״ם, שזה דבר שאסרו אותו כדי שלא תבוא לעשות את המלאכה. דיין, אם אתה תגרד גבינה בפומפייה, מחר אתה תגרד גם כן עגבניה בפומפייה, זה אותו דבר, זה גירות וזה גירות, מה ההבדל ביניהם? אבל בפטיש, אתה מפצח את האגוזים. אתה לא תבוא לדפוק את המסמרים, כי זה שתי תוצאות שונות. התוצאה של אגוזים שאתה מפצח עם הפטיש, והתוצאה של מסמרים שאתה דופק בקיר עם פטיש, זה שתי תוצאות שונות לחלוטין, ולכן אין חשש שמפה הוא יגרר לפה. מי שקם מאוחר בבוקר כמו חצי שעה לפני סוף זמן תפילה, אם צריך לדלק קורבנות בזמירות כדי להגיע, או כיוון שהיה אנוס להתפלל לסדר, כי יש לו זמן עד חצות היום, בוודאי שצריך לדלג, לפי המבואר בסימן נ"ב, כדי להספיק את כל ברכות קריאת שמע לפני סוף 4 שעות, היום זה בערך בשעה 10, וגם להשתדל שכל תפילת עמידה תהיה תוך 4 שעות, כי תפילת עמידה אחרי 4 שעות עד חצות זה רק דיעבד, זה לא לכתחילה. בכזה מצב הוא צריך לדלג את הקורבנות ודאי, וגם את הזמירות, לומר רק ברוך שאמר, אשרי והשתבח. אם יש לו עוד זמן, אז יוסיף, לפי מה שמובא בסימן נ"ב, לא ניכנס כעת לכל העניין. אבל ברמת העיקרון זה מה שצריך לעשות. למה? כדי להספיק את התפילה, שזה ברכות קריאת שמע ועמידה תוך 4 שעות, שזה לכתחילה. ולא לאחר מכן שהוא לא יכול לברך ברכות קריאת שמע, וגם תפילת עמידה זה רק דיעבד. טבלתי במקווה ביום שישי בבוקר, בשעה 9 בבוקר, ואחר חצות שפכתי עליי תת קבין, מים במקלחת, האם נחשב שטבלתי במקווה אחר חצות? לא. תפילה במקווה זה גם סילוק טומאה, וזה גם תוספת קדושה, וזה גם קבלת הערת שבת. זה יש רק במקווה. במקלחת יש רק תת קבין, רק סילוק טומאה. אז ממילא לא היית צריך להטיל לעצמך תת קבין אחר חצות, מכיוון שזה לא עוזר כלום, כי את הסילוק טומאה ותוספת קדושה כבר עשית ב-9 בבוקר, והמקלחת כעת לא משפיעה כלום. ברצוני לשאול אם בעל הבית נטל ידיו לסעודה ומחכה לשאר בני הבית שיתלו ידיהם והוא צועק להם הפסק. האם מה שהוא צועק אתם על ההפסק זה נקרא בשבילו הפסק וצריך לטול לדף שוב? לא. זה לא נקרא בשבילו הפסק, הוא לא צריך לטול לדף שוב, מכיוון שהוא עושה את זה לצורך. נכון שלכתחילה מרן השולחן ערוך כותב בסימן קוף סמכוו שטוב להיזהר שלא לדבר אפילו מילה אחת בין הנטילה להמוציא, אבל כמה שפה הוא עושה את זה כדי לזרז את בני הבית שהזדרזו לבוא ולשבת בזרזות במקום אחרי נטילה, אז בכזה מצב זה לא נחשב הפסק, אבל לכתחילה, מבואר בשולחנו בקוף סמכי סעיף ב' שבעל הבית הוא נוטל בסוף כדי שאצלו לפחות יהיה מה שפחות הפסק. אבל זה כן צריך ללמד את בני הבית, והרבה לא יודעים את הדבר הזה, גם בין הקידוש לנטילה מחכים הרבה זמן, וזה הלכה פסוקה בסימן רשעין ג' סעיף ב' שאסור לאדם להמתין זמן רב בין הקידוש לנטילה, עושים קידוש ויושבים, מדברים, או כל מיני דברים, ומזגים אוכל, זה הפסק. צריך להשתדל מאוד מה שיותר להזדרז בין הקידוש לנטילה, וקל וחומר כשמתחילים את הנטילה, לעשות אחד אחרי השני, כדי לא ליצור מצב של הפסק. נכון שאי אפשר תור 11 שניות רב בית המה, אבל לפחות מה שיותר מהר להזדרז בדבר הזה. אז גם בין הקידוש לנטילה צריך להזדרז, וגם בנטילה עצמה להזדרז בין הנטילה למוציא. מדוע צריך לברך על ויסקי או ערק כששוטה בסוף הסעודה? תשובה, כיוון שויסקי או ערק בסוף הסעודה זה לא בא להעביר את סימון האכילה, זה בא לעכל את המאכל. כל מה שלא מברכים על משקים בתוך הסעודה, מכיוון שזה בא להעביר את סימון האכילה, זה שייך לאכילה, כמובן בסימן קופה ענדה לציף זין. אבל עד כמה שזה לא בא להעביר את סימון האכילה, כמו משקות חריפים בסוף הסעודה, אלא זה בא לעכל את המאכל, אז בכזה מצב, צריך לברך, כמובן, אם הוא לא בירך שהכל לפני הסעודה, אם הוא בירך שהכל לפני הסעודה, או בירך ברור פרי הגפן, אז ודאי שהוא לא מברך. כיוון שהכל לפני הסעודה פתר את הוויסקי של סוף הסעודה, וברור פרי הגפן גם פתר, אם הוא רגיל לשתות או דעתו, שזה היה לפניו על השולחן, כמובן בקופה עדיין לסיף קטן ג' ומה הדין אם שתה אותם באמצע הסעודה? באמצע הסעודה הוא לא מברך, מכיוון שזה בא לפתוח תאוות האכילה, כל זה מבואר בסימן קופה עדיין, והמשנה ברורה בסעיף קטן למתת. רצינו לשאול, השגנו סרטים של מפיקת ספרים ידועה, וכתוב בתחילת הסרט שזה גזל להסתכל על דעת הקה. רצינו לשאול אם זה מותר או אסור. אם זה מגיע ממקום שהוא כבר פרוץ לציבור, כל מי שרוצה יכול להוריד, אז זה כמו זוטו של ים ומותר להסתכל. אם זה מגיע מהעתקת דיסקים, אז אם זה הדיסק המקורי אסור, לפחות כך צריך לנהוג. אם זה לא הדיסק המקורי, אלא דיסק שמעותק, אז יש בזה מחלוקת בפוסקים, מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. האם יש בעיה לתחון פירות יער קפואים לשקים כשהתחינה לא מושלמת, ונשאר מעט חתיכות פרי מצד לבטל איסור לכתחילה? אם באמת זה פירות בעייתיים, ורוצים שלא יהיה את הבעיה של תולעים, אז צריך לתחון איזה תחינה מושלמת, כי אם נשאר מעט חתיכות, אז לא עשינו כלום. צריך לתחון איזה תחינה, צריך קודם כל לשטוף את זה ולנקות את כמה שאפשר, ואחר כך לתחון איזה תחינה מושלמת, כדי שלא ישארו חתיכות, וזה לא נקרא מבטל איסור לכתחילה, כי אין לי כוונה לרבות את הכמות של היתר על ידי האיסור, וכיוון שזה דבר שקשה לנקות אותו, כמו תותים וכדומה, אז לכן כך אפשר לעשות, כמבואר בשולחנו ביורד היה סימן פידה לסעיף ג' וגם בסימן צדיק ט' בתז, בסעיף קטן ו'. מה עדיף בברכה האחרונה על מים? לברך אחרי כל פעם שותים רביעית נפשות, ואחר כך שותים עוד לברך שעה כל נפשות, או לברך כל פעם אחרי לכוון על הכל? אם אתה יודע שעובר לך חצי שעה בין שתייה לשתייה, אז כל פעם שהכל נפשות, שהכל נפשות. אם אתה יודע שעובר לך יותר מחצי, אם עובר חצי שעה, ואם עובר פחות מחצי שעה, אז לא לברך כל פעם נפשות, אלא רק ברגע שהחלטת שאתה לא רוצה, או שאתה לפחות מסופק, שאולי בחצי שעה הקרובה לא תשתה, רק אז תברך נפשות. שוב פעם, אם אתה יודע שאתה שותה כל רבע שעה 20 דקות, אז אל תברך נפשות. אבל אם אתה יודע שבחצי שעה הקרובה לא תשתה, לפחות ספק אם תשתה, תברך נפשות, ואחר כך עוד פעם שהכל. האם יש בעיה להתלבש בחדר? אם מתלבשים בצורה צנועה, כגון שמתכסים עם הסמיכה, אז זה מותר. אבל אם מתלבשים בצורה לא צנועה, אז אסור, אלא צריך להתלבש דווקא בשירותים או במקלחת. כך מבואר בשולחן ערוך, שגם אדם שנמצא במקום, גם אדם שנמצא במקום שהוא סגור, כמו חדר, לא יאמר, הנני בחדרי חדרים, מי רואה אני? מי רואה אותי? אני בחדר סגור, עם מפתח, התריס סגור, הכל סגור, מי רואה אותי? אומר השולחן ערוך, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ולכן צריך להתלבש בצורה צנועה, כך מבואר בשולחן ערוך, בסימן ב', סעיף א' וב'. האם מותר להטמין בשבת בדבר שלא מוסיף אבל על ידי גוי? הטמנה בשבת בדבר שלא מוסיף אבל זה די רבנן, על ידי גוי זה שבות ושבות, רק לצורך גדול מותר, וגם זה לא פשוט. כי שיטת החזון היא שעצם זה שזה מוטמן זה אסור. ולכן אנחנו תחילה לא עושים כזה דבר. ובשלט התחה גדול, כגון שרוצים להעביר אוכל מהבית לאיזה אולם, וחוששים שיתקרר בדרך, וזה עוגמת נפש גדולה, אז אפשר לידי גוי. מה מברכים על צימוק שמחופה בשוקולד? אם העיקר אצלך זה הצימוק, אז בורא פרי העץ. זה רק בא להתאים, כמובן בסוף סימן רש דלת. אבל אם העיקר בשבילך זה השוקולד, הצימוק זה טעים ביחד עם השוקולד, אבל העיקר בשבילך זה השוקולד, אז אתה מברך שהכל נהיה בדברו. ואם שניהם חשובים עבורך, גם זה חשוב, גם זה חשוב, אז הולכים בכזה מצב לפי הרוב. כך מבואר בסימן רש ד' סעיף י' א', במשנה ברורה סעיף קטן נון א', וגם ברש ח' סעיף ז' ורשת ב' סעיף קטן א'. זה נפקמינה לא רק לגבי ציפוק שמחופה בשוקולד, גם אגוזים ושקדים שמחופה בשוקולד. בדרך כלל הצימוק, השוקולד, האגוז, השקט זה העיקר, וזה רק בא להתאים אותו. לכן מברכים את ברכת הפרי. אבל אם באמת העיקר בשבילך זה השוקולד, או ששניהם חשובים והשוקולד הוא רוב, אז תברך לפי השוקולד. אבל בדרך כלל זה בא להתאים מברכים את ברכת הפרי. האם יש לברך על שמן קליפטוס? לא מברכים על שמן קליפטוס, כמובן בסימן רשתת זין סעיבה. האם אפשר לתת מתנה לגוי כלי שפטר מתפילה? אם זה זמן מועט, זה בסדר. אבל אם זה זמן מועט, זה בסדר. אבל יותר מזמן מועט, לא, זה לא עוזר, אלא אם כן זה כלי חשמלי. אם זה כלי חשמלי שבכלל יש ספק אם הוא חייב בתפילה, אז אפשר להקנות לגוי, ולהשתמש עם זה ככה שנים רבות. אבל אם זה לא כלי חשמלי, אלא סתם כלי שלא מוצאים עכשיו מקווה וכדומה, ורוצים להקנות לגוי, אז אומנם עבר בשמן של חפגים על סעיף זין שזה מותר, אבל אומר המשנה ברורה במקום, שיום יומיים זה בסדר, אבל אחר כך מיד צריך להטביל אותו בסעיף קטן המדי, כיוון שנשקע השם היהודי עליו, ואז ממילא הוא חייב בתבילה, בלי ברכה. אבל בכלי חשמלי שבלאו הכי יספק אם הוא חייב, אז אפשר להקל אפילו לזמן רב. אישה שעברה טיפול בהרדמה מלאה, אם צריך לברך הגומל, כן, גם לבני אשכנז, הרחנו בזה בספרנו, בסימן רשות ת', שזה גדר של סכנה. עובדים גויים בבתי מלון לגבי פעולות שהם עושים ביום חול וגם בשבת, כגון שטיפת כלים במדיח חשמלי, הפעלת מכונות כביסה לנקיום מגבות. מתי אני חושב שעושים לצורך עצמו מותר ליהנות? האם רק שיש להם אפשרות לעשות ביתר? או בעצם זה שעושים מקום בשכר, זה לחשוב שעושים לצורך עצמם. רק דברים שיכולים לעשות ביתר, אז אפשר ליהנות, כמו למשל שטיפת כלים. אבל דברים שאי אפשר לעשות ביתר, כמו למשל לחבש בשבת, זה אסור ליהנות, אפילו שהם עושים בכסף, אבל כמה שהם עושים את זה בשבת לצורך היהודי, זה אסור, כמובן בסימן רשע אינבב, סעיף א'. אבל אם זה באמת דברים כאלו ש... אין לנו שום בעיה, זאת אומרת, הם לא עושים בשבת כדי שהיהודי ינה מזה בשבת, אלא סתם שיהיה להם פנוי במוצאי שבת, אז בעיקר עדיין זה מותר, אבל דווקא אם זה לא בית היהודי. בבית מלון זה נקרא בית היהודי, הבעלים של המלון הוא יהודי, ולכן זה אסור. כל פנים, דברים שאפשר לעשות אותם גם ביתר, כמו שטיפת כלים, זה מותר. אדם שנותן אדם לסודם מקום ציבורי, אך רוצה מיד אחר כך לחוץ ידיים בסבון, כי חושש שהידיים של הנטלה שנגע בהם הוא נגועות בין גיפים. האם יכול אחרי הנטילה לרחוץ בסבון, ואז לבך הנטילה אדם לנגב את הידיים? כן. מכיוון שהוא נטל רביעית על כל יד, אז גם עכשיו שהוא מביא עוד מים על הידיים, זה לא מתמא את הידיים, כמובן בסימן קוף סמך ב'. בשבת הצמודה לחג השבועות שרחה אשתי להדליק נרות שבת, בגלל שזה יום טוב ולא ערב שבת רגיל, האם להדליק כל שבת עוד נר, האם יש מקום להקל? בקרמת העיקרון, מה שמבואר בסימן רסמך ג' שאישה ששכחה להדליק פעם אחת נרות שבת, אז כונסים אותה. אם היא הייתה אנוסה, לא כונסים אותה, אבל אם היא הייתה שוגגת, כונסים אותה, שתדליק כל ימיה תוסיף עוד נר. כך מבואר בסימן רסמך ג' סעיף א' ברמה. אבל בימינו שיש תורת חשמל, אם הדליקו לפני השבת, לפני החג, את תורת החשמל, בשביל שיהיה אור בלילה בשבת או בחג, זה מספיק. אבל אם ידליקו את זה בצהריים, לא בשביל שזה יהיה, סתם שיהיה דלוק בצהריים, לא בשביל שיהיה דלוק בשבת או בחג, אז צריך להוסיף כל שבת נר. אדם ששופך שמן לתוך מחוות חמה עם שניצלים, האם השמן בקבוק נפח לפסרי בגלל העדים? אם זה לא ממש צמוד, אז לא, כיוון שבדרך כלל לא מגיע העדים למצב של יד צולדת שיגעו בבקבוק. תחילה לא לעשות ככה מצד ניצוק, כמובן ביורדה סימן קופי, אבל אחרי שעשו זה לא הופך להיות בשרי, והעדים בדרך כלל פי רוב לא מביאים, לא נוגעים במצב של יד צולדת. אני מפרשה חלה כל שבוע, אם אותו בצק אפשר להכין גם חלות וגם עוגות שברכתה מזונות? כן, אבל ברגע שמחלקים את הבצק, חלק חלות וחלק עוגות, אז כבר מקפידים שהוא לא יתערבב, אז צריך שבכל בצק יהיה כאילו 560, או לפחות באחד מהם, כדי שיוכל לברך. אבל אם ביחד זה 2 קילו, ואחרי שהפרדנו לעוגות קילו ולחלות קילו, אז כבר מקפידים שזה לא יתחבר, כי זה חלות וזה עוגות, אז מפרשים רק בלי ברכה. קניתי למישהו משהו ב-99.4 שקלים, והוא הביא לי 100, זה נקרא ריבית? לא. ריבית זה רק אם הוא מתכוון לתת לך יותר. פה לא מתכוון לתת לך יותר. מה אתה רוצה? הוא מביא לך 100 שקל, ותחשב תמצא לו 60 אגורות, זה מייסר גם אותך וגם אותו. אז בכזה מצב, כותב רב ניסים קרלי, זה צהל, שאם זה משהו פעוט, שזה פשוט לא מקפידים על העודף, כי זה פשוט מייסר את שני הצדדים, אז זה לא נקרא ריבית. עד כאן שאלות באמצעות ההפקה והפקסים להיום. מצטער שיש פה כמה שאלות שלא התייחסנו אליהם, מחמת צפיפות הזמן וריבוי השאלות, אז לקחנו רק את השאלות היותר רלוונטיות. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם מאזינים, 03-500-9393, פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. חוששת מסגר? אצלנו פותחים לך קו. יום פתוח טלפוני לתואר ראשון במכללה ירושלים לבוגרות אולפנות ותיכונים הזכאיות לתעודת בגרות. ביום ראשון הקרוב, קף בתמוז, החל מהשעה 10 בבוקר. ראשי החוגים ויועצות הלימודים יענו לכל שאלותייך בטלפון 02-6750-724. פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
סליחה? מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בי"ח בתמוז מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום. היה לי שאלה לגבי, יש כתוב בסדר פסחים, כתוב שאין מבין את השולחן אלא אם כן קידש, ויש תוספות במסרת שבת שאומר ודווקא בימיהם שהיו להם שולחנות קטנים לפני כל אחד ואחד, אבל שלנו גדולים הם וקשה את הלדרם. אבל היה לי דין לגבי בזמן הקורונה בפסח, היינו כמה בחורים חוצניקים שעשינו את הסדר בחדר אחד ורצינו להקפיד עם 2 מטר וכל זה, כל אחד היה לו שולחן קטן אחד, רציתי לדעת עם ה...
אז צריך
גם לעשות את זה, להביא את
השולחנות
רק
אחרי הקידוש. ברמת העיקרון, לא חייב לעשות את זה, כיוון שאם אתה מכסה את הלחם שנמצא על השולחן, זה, ואחר, בקידוש, כן? ואחר כך...
זה הדין של זה?
ואחר כך, זה אותו דין, זה אותו רעיון. ואחר כך אתה מגלה אותו, אז זה כאילו הבאת כעת את השולחן. זאת אומרת, הרעיון של לבאת השולחן זה כאחי שיראה שהסעודה באה לכבוד שבת. כדי שהסעודה תראה שהיא באה לכבוד שבת, אז בכזה מצב מספיק לנו, די לנו, בזה שאנחנו מכסים את, את החלות, ואחר כך אנחנו בשנת הקידוש, ואחר כך מגלים אותם, זה גם, הגילוי זה גם כן כאילו הביאו את זה לכבוד שבת. זה מה שמבואר בסימן ר' א', סעיף ת'.
צריך גם לחסות את המזונות או מספיק את החלות?
אם זה נמצא בשולחן של המקדש, אז גם את המזונות צריך לחסות. אבל אם זה בשולחנות אחרים, אז לא צריך לחסות, כי זה תלוי בשלושת הטעמים, לא נאריך כעת.
ויש קשר עם מי שראיתי כאלה שמברכים על על החלות תחת המפה. יש קשר על זה?
יש חיי אדם שהמשנה ברורה מביא אותו בסעיף קטן מ"א, בסימן רשעין א', שהוא כותב שלפי הטעם של זכר למען, הרי יש 3 טעמים למה צריך לחסות. טעם אחד, כדי שלא יראה פת בשתו. טעם שני, מה שאמרת מקודם, כדי שיראה שיביאו את זה לכבוד שבת. טעם שלישי, זכר למען, שמחוסה מלמעלה ולמטה. אז אומר, חיי אדם הביא אותו המשנה ברורה בסעיף קטן מ"א, שלפי הטעם של זכר למן, טוב שיהיה מוכוסה עד אחר ברכת המוציא. לכן יש כאלה שמכניסים את הידיים מתחת לכיסוי של החלות, מברכים המוציא, ורק אחרי המוציא מגלים לחוש לדעת החיי אדם. אבל זה חומרה, מעיקר הדין, ההלכה היא כמו שרוב העולם נוהגים, שכבר לפני ברכת המוציא, אחרי הקידוש, אפשר לגלות את החלות.
תודה רבה, יש אחרי
החלות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
שלום וברכה.
רק לפני השאלה, רציתי להגיד לטובת כל המאזינים שזכיתי ללמוד בספר של הרב של הלכות ברכות, בפרק של הכללים של דיני עיקר וטפל, ואני לא זוכר מתי ראיתי סדר כזה, ממש עושה סדר, כל הכללים שם, יישר כוח מאוד מומלץ.
יישר כוח, תודה, ברוך תהיה.
השאלה שלי, הרב, הסתפקנו לגבי אדם שהוא, התקופה הזאת של בין המצרים, הוא עובר איזושהי תקופה מאוד קשה בחייו האישיים, ויש לו איזה דכדוך, לא משהו ברמה שהוא חליל לא מתפקד, אבל האם מותר לו יהיה לגבי השירים השנה, נגיד, להקל קצת יותר, או לא לכתחילה לשמוע כל שיר, אבל שירים שמרומים אותו בעבודת השם, שדוחים אותו לשמחה בעבודת השם.
כן.
השנה הזאת ספציפית, ובכלל
במישהו
ככה
מדוחדך. באופן כללי, כל שלושת השבועות אסור לשמוע מוזיקה עם כלי זמר. אבל אדם שסובל מעצבויות, והוא רוצה לשמוע שירים שקטים, אפשר להקל לו. שוב פעם, אדם שסובל מעצבויות, והשירים הווקליים לא עוזרים לו לשחרר אותו מהעצבויות שלו, והוא רוצה לשמוע שירים שקטים, שירי רגש, בפרט שמדובר בשירים שמעוררים אותו לעבודת השם, בזה אפשר להקל, כפי שהבאנו בספרון הלכות מועד בין המצרים בעמוד ח'. ולכן, גם חולי קורונה בתקופת בין המצרים, שנמצאים בבית בבידוד, או אפילו לא חולי קורונה, מי שעל יד חולי קורונה ומצא בבידוד, והוא מרגיש שהבידוד הזה גורם לו עצבויות, והוא רוצה לשמוע שירים כדי להוציא את עצמו מהעצבות, עצבות זה דבר גרוע מאוד בעבודת השם, כמו שרבי חיים ויטל כותב שהעצבות זה דבר שהוא גרוע ומביא את האדם לעבירות, אז בכזה מצב הוא יכול להקל, כפי שאמרתי, עם שלושה תנאים. א', שהוא סובל מהעצבות, ולא סתם תופס טרמפ, ב', שהוא שומע שירים שקטים ולא שירים רועשים, עדיף שירים שמביאים אותו לעבודת השם, ג' בצנאה, לא ישים את השירים בווליום גבוה שכל בני הבית מתענגים על זה. בצנאה, עם אוזניות וכדומה.
הוא עדין במנגינות שהן שקטות. תסכל מנגינות שקטות
אותו רעיון, כן.
הבנתי, וסתם אדם שאין לו עצבות, הוא לא שומע שירים, אבל נגיד שירים של, אפילו ברדיו, תוכניות תורניות, אז רק השיר פתיחה של התוכנית. הוא צריך להנמיך את הווליום באותו רגע, או שבזה אפשר...
לא צריך עד כדי כך, זה תוך כדי כבר מתחילים, לא... זה לא איזה...
תודה. יישר כוח, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, הרב.
שלום.
המשנה ברורה כותב, בסוף חלק א', המשנה ברורה כותב, כל מי ששומע שתי ברכות, מומלץ שיגיד אמן ואמן. זאת אומרת שיגיד פעמיים אמן, לא פעמיים. אז כל ברכה, וגם אם זה ברכת ההודעה וברכת השבעה, שיגיד פעמיים אמן ואמן, אבל כל אחד יכוון. שאלה אחרי זה, המשנה ברורה כותב, בסימן קוף חף חת, המשנה ברורה כותב שבשולחן ערוך כתוב, שבמודים אז אומרים אמן, גם בסוף אמן אומרים גם אמן על הברכה של החזן, וגם אמן אומרים על העיר רצון שהכהנים אומרים. אז האם לא עדיף להגיד בכזה מצב אמן ואמן?
בקוף כף חת, איפה בקוף כף חת, אתה זוכר?
לא בדיוק, זה כתוב בשולחן ערוך שם, בשולחן ערוך כותב שגם על הברכה של שים שלום, גם בסוף ה...
שיכוון לעשות את זה ביחד, כן, כן.
שאלה אם זה
תצטרגי, גם אמן ואמן. לא מצאנו בדבר הזה אמן ואמן, והסיבה היא כנראה אולי בגלל שזה לא ממש גדר של ברכה. כנראה אולי בגלל שזה לא גדר של ברכה, אז לכן לא מצאנו לעשות, להגיד ככה אמן ואמן. אלא כמו שהשולחן ערוך כותב, שיכוון זה יהיה ביחד, ואז עונה אמן אחד על שניהם.
כי השולחן ערוך שם כותב את זה גם לגבי קדיש, קדיש זה גם לא ברכה.
במה? במה לגבי קדיש?
לגבי קדיש, הוא אומר שמי ששומע קדיש ועוד משהו שיגיד פעמיים אמן ואמן.
אז צריך לומר שבקדיש ובברכות, כפי שאמרנו, יש חיוב ענייה. אבל פה שזה לא ממש חיוב ענייה, זה לא קדיש ולא ברכה, אז בכזה מצב, לכן הסתפקו בעניית המן אחת. כך צריך לומר.
תודה רבה, רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, השבוע עמדתי בתור למשרד ממשלתי, הייתי מספר 240, בגלל המצב של הקורונה, מכניסים 5-5. אחרי כמה דקות ניגשה לה איזו אישה והביאה לי תור, היא אומרת שהיא לקחה בטעות שני מספרים, והביאה לי מספר 200. בעצם זה חוסך לפחות איזה שעה המתנה, והתלבטתי אם זה מותר לי לקחת, או שזה גזל זמן, ואם יש גזל זמן, רציתי לשמוע את חוות דעתו של רב בעניין.
אם אתה בן תורה שיושב ולומד, או לפחות בזמן של ההמתנה, שזה חסך לך שעה, אתה רץ לשבת וללמוד, אז מותר לך לעקוף את התור. כך מבאר בחוש של משפט בסימן תתוו, שבני תורה שיושבים ולומדים, אפילו שהוא לא מוגדר כתלמיד חכם, כי אין לנו כל כך גדר תלמיד חכם בימינו, אבל יש לנו גדר של בן תורה אברך, שיושב ולומד, בעצם לפי ההלכה צריך להקדים אותו בכל מקום, בבית מרקחת, בתחנת דלק, בבית חולים, בקופת חולים, במשרדים ממשל, צריך להקדים אותו, רק לצערנו הרב, המדינה שלנו לא מתנהלת לפי כללי ההלכה, בלשון המעטה, אז לכן אי אפשר לאכוף את זה, וגם אי אפשר לעשות את זה בריש גלי, כי זה חילול השם. אבל אם מישהו בא והביא לך תור, וזה לא משהו שיוצר חילול השם, שאומרים מה אתה עושה, מה עקפת בלי חילול השם, אז בכזה מצב עשית כדין.
אפילו שאני בעל בית שיושב ועוסק בתורה.
כן, בהחלט.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה. יש עוד לדון בזה מצד מיגו דזכרי נפשי זכרי להכרינה, אבל זה כבר תולים במחלוקת של השח והבית יוסף והתז, אבל מספיק הסיבה הראשונה.
אבל העניין שגזל זמן בכלל, זה דבר שהוא קיים?
העניין שגזל זמן הוא לא דבר שכתוב בתורה ולא בשולחן ערוך ולא ברמה ולא בתור. אבל יש פה עניין של בן אדם לחברו. מה ששנוע עליך לחברך לא תעשה, אתה לא היית רוצה שאתה מחכה בתור ואנשים עוקפים אותך מימין ולשמאל, נכון? זה נכלל בתוך מנדה הלך סני, מה שעשינו עליך, אל תעשה לחברך. ובציור הזה שהזכרנו, גם הסיבה הראשונה שאמרנו, גם עוד סיבה שהזכרתי בהבלעה, מיגו דזכי לנפשי, אז אפשר להקל בזה. בתנאי שזה לא יוצר חילול השם, אני מדגיש. ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בקרוב, מאות אלפי לומדי הרמב״ם היומי יסיימו ללמוד את התורה כולה. כאן בכל חי נלווה את חגיגת סיום הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40 בשידורים מיוחדים, פינות, רעיונות, שיעורים ומעמד אדיר לכבודה של תורה. כי כל חי זה כל התורה. חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ, בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
סליחה, מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בי"ח בתמוז מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
יריד הספרים השנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים יוצא לדרך. אלפי ספרים מעשרות מכונים וחסידויות, שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים, מכירה סינית, סיפורי ירושלים, חידונים, תחרויות ייחודיות ועוד. והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד יתקיים בימים ראשון עד חמישי, קף עד קף דלת בתמוז, בטלפון שמספרו 07-338-338-33. 07-338-33. 3833.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
דבר ראשון, רציתי להגיד שהכל כך גדול על התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול, אם אדם תכנן להתפלל חזרת, להתפלל ל-18 ביחד עם השליח ציבור, והוא לא הספיק להגיע לתחילת ה-18 עד שכבר החזן התחיל, והגיעו לקדושה. אז השאלה היא, האם, א' כל, אם מותר לו להתקדם בשביל להספיק להגיע ביחד עם החזן לקדושה, בשביל לסיים איתו הכל הקדוש ולהמשיך איתו את ה-18, ודבר שני, הוא הגיע באמצע, לדוגמה נמצאים בברוך כבוד, או במלוך השם, האם מותר לו להגיד ביחד עם החזן, או שהיות הוא לא התחיל את הקדושה כבר איתו, אז הוא אסור לו להגיד באמצע אכן לחיי המתים, במלוך השם, וכדומה.
אז לגבי החלק הראשון של השאלה, אם השליח ציבור, אני חוזר על השאלה לראות שהבנתי אותך נכון, השליח ציבור התחיל תפילת, לא השליח ציבור, הציבור, סליחה, השליח ציבור, סליחה, התחיל תפילת חזרה, נכון? שליח ציבור התחיל תפילת חזרה, נגיד הוא נמצא באמצע ברכת אבות, והוא ככה מזדרז להתחיל, והוא מגיע איתו ביחד למחיי האמיתים, ורוצה להגיד קדושה. האם זה טוב שהוא ככה עושה, מזדרז להגיע למחיי האמיתים ולהגיד קדושה או לא? זו השאלה הראשונה?
לא בדיוק. האם, הפוך, הוא לא הספיק להגיע למחיי האמיתים, האם, הרי בעיקרון הוא צריך לכוון ביחד את הקדושה, כשהוא בעיקרון, האם הוא יכול להתקדם, גאל ישראל והשם סתאי וכולו, כשהחזן כבר התחיל קדושה והוא מדבר כביכול באמצע הקדושה?
לא, זה מבאר בסימן קופתי צעיף א' שאסור לו להתחיל תפילת עמידה אם הוא יודע שבגלל שהוא יתחיל הוא יפסיד קדושה, אפילו שיש דין של שומע כעונה וזה חידוש עצום, אבל זה כתוב בראשונים, אף על פי כן אסור לו להתחיל.
ואם הוא התחיל 18 כבר ואז הוא מתקדם מגן אבות,
זו השאלה השנייה שלך, אם הוא כבר התחיל 18 וכשהוא הגיע למחיי האמיתיים הם נמצאים בברוך כבוד או בהמלוך, יענה איתם.
והוא יכול אחר כך כשהוא מגיע לקדושה להגיד המלוך השם, אפילו שהוא לא אמר קדוש קדוש.
אפילו שהוא לא אמר קדוש קדוש, הוא יכול להגיד המלוך, כן.
הבנתי, תודה רבה.
הקופתא ציפה לבסיף ג', ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב, יישר כוח על התוכנית ועל הספר.
תודה.
רציתי לשאול לגבי, בסימן רשחת, מביא שם השער הציון לגבי אם אדם שתה שיעור של פחות מרבית יין, וכיוון שהוא לא נתחיל במחה האחרונה, אז הוא לא יכול לברך, אם הוא שתה, עוד, אם הוא שתה משקה לדוגמה, הוא לא יכול לברך על המשקה, כיוון שיש פוסקים שאומרים שאפילו פחות מרבית יין,
כזית, הוא שתה כזית יין ורביעית מיץ או רביעית מים, אז על היין הוא לא יכול לברך מעין שלוש, למה? מכיוון שזה ספק אם מברכים בכזית או ברביעית. אומר השער הציון בקוף ברש חט עוד עין שיתאחד מאוד שגם על המשקים הוא לא יכול לברך, למה? כיוון שעל הצד שיש חובה ברכה בכזית, אז הוא לא חייב לברך ברכת מעין שלוש בכזית על הכזית יין, אז הוא כבר לא יכול לברך על המשקים, וממה לספק ברכות להקל. יש פוסקים שחולקים על זה, ואומרים שחובת ברכה זה עד כמה שהוא מברך, אבל אם אין חובת ברכה, אבל אם הוא למעשה הוא לא מברך, אז ודאי שיש חובה לברך נפשות, רק הנפשות נפטר מעין שלוש, אבל עד כמה שאין מעין שלוש, אז לא נפטר בנפשות, אבל השער הציון הבין שעד כמה שיש מהן שלוש, אז אין חובה של נפשות בכלל. זה הצדדי הספק.
אני רציתי לשאול, אם שייך גם הספק הזה, אם אדם אוכל עוגה, לדוגמה שאין בה כזית בכדי אכילת פרסיפיון, שני מורה שצריך לאכול את כל הפרס, אז הוא אכל נגיד רק כזית, ועכשיו הוא בעצם לא יכול לברך ברכה אחרונה לעוגה, כיוון שהוא לא אכל שיעור של את כל הפרס, אז מצד אחד הוא צריך לברך נפשות, כי יש בעוגה יש שיעור מכל המינים, יש שיעור של נפשות.
נכון.
זה שייך גם...
על זה אין ספק. אם אדם אכל עוגת גבינה, שיש בה 20%, 30% קמח שבא לתת טעם, והוא אכל רק פרוסת עוגה, שלדעת המשנה ברורה וכף החיים הוא צריך לברך נפשות, לא על המחיה, כי בפרוסת עוגה אין כזה את קמח. לדעת מרן הרב עובדיה הוא צריך לברך על המחיה. אבל לדעת המשנה ברורה וכף החיים צריך לברך בורא נפשות, בכזה מצב אין ספק. זה כתוב בשולחן ערוך, לפי שיטתם. שכיוון שבפועל לא אכלת כזה את דגן, אתה צריך לברך נפשות, ויותר מזה, הכזאי דגן מצטרף לשיעור נפשות. סליחה, המעט דגן מצטרף לכזאי של הנפשות. זה רשך חציף תת.
אבל יש לנו את המגן אברהם, שאומר שאפילו בפחות מכזאי בכדי אכל פרס, צריך לברך. לא תוכל פה לברך נפשות. אין לך שיטה שאומרת שאתה צריך לברך על המחיה.
אמת. אבל כיוון שהפוסקים הנזכרים שאמרתי, המשנה ברורה וכף החיים, ראו אותו מגן אברהם ודחו אותו מההלכה, אז בזה לא עושים סבל. זה לא כמו יין, שזה ספק שנשאר בתוספות בשולחן ערוך, אם מברכים על כזית.
פה יצטרך לברך נפשות.
לפי המשנה ברורה וכף החיים, אדם אכל כזית עוגת גבינה. שיש בה דגן, אבל אין כזאי דגן, יברך נפשות. ולפי מרן הרב עובדיה, יברך על המחיה.
בוגת טורט זה גם שייך?
לא, בוגת טורט לכולם על המחיה. בוגת טורט, מכיוון שהביצים והשמן והשוקולד וכדומה באים להטעים את הקמח, אז לכולם יברך על המחיה בכזאי תוגה, כפי שמביא המשנה ברורה בסוף סעיף קטן ממחת. זאת אומרת, בזה אין מחלוקת בין החזון עובדיה למשנה ברורה. כל המחלוקת, זה רק בעוגת גבינה שירבבו שם קמח, שהקמח בא לתת טעם ולא רק לדבק את העוגה, והוא אכל, ויש שישי, דיינו, יש 17% קמח, והוא אכל כזית עוגה, שאין בזה כזית קמח, לפי המשנה ברורה וכף החיים, מזונות ונפשות, לפי החזון עובדיה, מזונות ועל המחיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום גדול.
שלום וברכה.
רציתי לשאול עליו לגבי כוס הפלא. יש איזה כוס ששמים עליה מים חמים בשבת, רואים תמונה וכתוביות בשבת, אם זה מותר. שמעתי שלה כמו מדין כתיב קוטה, מדין מלד.
זה נקרא צביעה כימית, כתיבה כימית. יש כאלה כוסות שזה נצבע בצבע מסוים, כפיות כאלה, שזה נצבע באדום בשביל התינוק לראות שזה חם. ויש כאלה שכל מיני כיתובים מתגלים על הכוס. זה נקרא צביעה כימית. מה זה צביעה כימית? החומר של הצביעה, החומר של הכיתוב, נמצא בין שתי דפנות הכוס, והמים חמים מגלים אותו. זה לא צביעה דאורייתא, גם כי זה נמצא וגם כי זה אינו בר קיימא, אבל כותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך שיש בזה איסור דרבנן. ולכן אסור להשתמש בכוסות ובכפיות האלה בשבת, ולא יבוא אדם ויאמר, אני לא מתכוון, זה פסיקרא שדלא ניחא לי. א', זה כן ניחא לך, כי ביום חול אתה כן אוהב להשתמש בכוס הזאת, וניחלה ולא ניחלה לא נמדד לפי יום שבת, אלא לפי יום חול, כפי שמוכח הגאון רב שלמה זלמן אוירבך מהרש בפרה, וב' שזה לא פשוט שזה נקרא פסיק רשע, כיוון שכך צורת הכוס, ואי אפשר באופן אחר, זאת אומרת, כל פעם שאתה שם מים חמים, אז הכוס נצבעת, ככה ייצרו אותה, אז בפשטות זה לא נקרא פסיק רשע, זה נקרא מעשה בידיים, כמו להוציא דג מהמים, ולהגיד, אני לא מתכוון שהוא ימות, שזורים במגן אברהם, שהביא אותם משנה ברורה בשין תציין סוף סף קטן המתגים, שזה נקרא מעשה בידיים, ולא פסיק רישה. אז לכן כן, אין להתיר להשתמש בכזו כוס בשבת.
על הכוס הזאת, אבל אפשר לראות, גם אם לא שמים מים חמים, רואים את הכתובות ואת התמונה, אמנם לא ברור.
נו, באמת. נו, זה לא רציני, מה שאתה אומר. לא רואים את זה בצורה כל כך דאויה, כל כך חלשה. זה לא נקרא שזה נמצא פה. ברגע שיש מים חמים, אז אתה רואה את המזל טוב, את הצבע בצורה רצינית, בצורה ברורה, זה נקרא צביעה כימית.
תודה רבה, גבודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
הרב, לפני שאני אשאל את השאלה, אם יהיה אפשר אולי, בזמן שממתינים בקו, לשים את השיעור של הרב, כי מרקים הרבה זמן.
ניסינו ולא הצלחנו. זה משהו במערכת שאי אפשר להתגבר עליו, ניסינו ולא הצלחנו.
טוב, תודה רב. השאלה בקיצור, אני נדרתי נדר לפני הקורונה, שבעזרת השם, שאחרי שאני אנצל מהקורונה, אני וכל משפחתי, אני אעשה סעודה גדולה לכבוד תלמידי חכמים. השאלה מתי אני אעשה? לא ידעתי שזה ימשיך הלאה.
חכה עד שיגמר. בינתיים לא נגמר. בינתיים אנחנו, לצערנו הרב, הולכים ומשאבים פנימה. חכה.
טוב, תודה.
חכה עד שזה יסתיים. בוא נאמר שאתה תדע, אתה תדע מתי זה יסתיים. לא יצטרכו להתקן אותך.
תודה רבה, תודה.
בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יצילנו את עיניי. זה לא פשוט, צריך ממש להתחזק במה שאמר מורנו הגאון מורן, ראש הישיבה רבי משה צדקה בפתיח של היום, שהבאנו אותו כאן, מי שלא שמע, אז שיכנס לקו שלנו, כוכבית 5047, כבר מחר בבוקר, וישמע את הפתיח עוד פעם, להתחזק בתפילה, להתחזק בתשובה, במעשים טובים, לפשפש במעשים, כל אדם יבאר את הנגעים מביתו, זה דברים חשובים מאוד, שחלילה לא נתבע על זה בשמיים. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, עד מתי זה נחשב תפילה בציבור? כאילו, עד מתי אפשר להתחיל את ה-18, אחרי שהציבור התחיל, כדי שזה ייחשב כתפילה בציבור?
יש כמה דרגות לתפילה בציבור. דרגה א' של תפילה בציבור, להתחיל ממש ביחד עם הציבור. איך שהציבור מתחילים? ביחד, השם שפתי, אולי משפט אחד קדימה, משפט אחורה, אז מבואר בסימן סמרווה, סיף קטן המדי שזה בסדר, אבל חתחיל להתחיל ממש ביחד עם הציבור. דרגה שנייה של תפילה בציבור, שיש עדיין, שרוב הציבור עדיין נמצאים בברכת אבות. דרגה שלישית של תפילה בציבור, שיש עדיין 10 שמתפללים לחש. אפילו שנמצאים בשים שלום, באלוקי נצור, יש עדיין 10, ואתה מתחיל את זה גם לקראת תפילה בציבור. זה רואים באגרות משה, וגם בחלק ג' סימן ד' או הפוך, וגם בביאור הלכה בקופטץ, דרגה רביעית להתפלל את כל התפילה ביחד עם השליח ציבור מילה במילה, ודרגה חמישית שעדיין לא אמרו קדיש תתקבל. ברור?
ברור.
תהיה. נזכיכם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביומה בכוכבית 5047, גם קו תוכן גדול מאוד לכל השיעורים בעבר, בהווה, בעתיד. כל שיעור כזה מתעדכן כבר ביום שישי בבוקר, אולי קצת יותר מאוחר. כאן הגיע תוכנותינו לסיימה. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק. היו שלום, שבת שלום. חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.